הרעיון המדהים
אוקיי.
דוד הוא מנהל רשות העתיקות שסיפר ש...
בואו נתחיל. בפעמים הקודמות דיברתי על הפנים הרעות של האפלטוניות. זאת אומרת שכן, פופר בספר שלו החברה החופשית ואויביה, אמרתי שהוא מקדיש חצי מהספר לסקירה על אפלטוניות, והסיבה לזה היא שהוא רואה באפלטוניות את שורש כל רע. אפלטוניות זה בעצם תפיסה ששמה מול העיניים איזשהו מודל אוטופי, כן? בעולם האידאות יש איזושהי אידאה אוטופית של דמוקרטיה, קומוניזם, מה שלא יהיה, לא חשוב, חופש, קפיטליזם, כל אחד והאוטופיות שלו. וברגע שאתה מנסה לקחת את המודל התיאורטי הזה וליישם אותו על המציאות שלנו, ניתזים שבבים. זאת אומרת, נוצרות בעיות. ולמה? כי העולם שלנו מסובך, ואי אפשר ליישם בו עקרונות מופשטים שאולי טובים בעולם האידאות, אבל כאן זה אף פעם לא עובד באמת כמו שהאוטופיה מציגה בפנינו. ומי שנדבק יותר מדי חזק לאוטופיה, סופו שהוא בעצם כופה אותה על המציאות, והמחירים הם מחירים כבדים. אנחנו מכירים לזה כל מיני דוגמאות. הדוגמה הבולטת שהוא עצמו מתייחס אליה, פופר, זה הקומוניזם, שכן, שהאידאה כשלעצמה יכול לבוא אדם ולהגיד שזאת אידאה חיובית וטובה, והלוואי שהעולם היה באמת כל כך שוויוני ונהדר וגר זאב עם כבש, אבל הניסיונות לממש את זה בעולם, את הרעיון היפה הזה, עלו בדם של מיליונים. סליחה?
לא צריכים ליישם את זה בדיוק. כמו הרב סולובייצ'יק, יש לו איש הלכה, כל מיני טיפולוגיה. זה דוגמה, הוא לא אומר שבאמת יש איש כזה.
אוקיי, בדיוק. אז טיפולוגיה זה גם כן סוג של אפלטוניות. זאת אומרת, אני מתאר לך לא איש קונקרטי, אלא איזה אידאה של איש, שיכול להיות קיים בעולם האידאות. עכשיו, ברור שכשאתה מתאר את האידאה הזאת, זה לא מנותק לגמרי, כן? זה לא איזה מדע טהור, אני רוצה לחקור את עולם האידאות. יש לעולם האידאות הזה מה לומר על העולם שלנו, כמו שאידאת הסוסיות, זה לא קשורה לערכים, אבל זאת אידאה, ברור שהיא בעצם הבסיס או השורש של הסוסים הקונקרטיים שאותם אנחנו פוגשים בעולם שלנו. ולכן יש תמיד כפל פנים באפלטוניות. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו מדברים על איזה שהם דברים מופשטים שקיימים בעולם רחוק, עולם האידאות שמנותק מהעולם שלנו, אבל תמיד תמיד המבט הוא לעולם שלנו. זאת אומרת, תמיד תמיד יש שם משהו שהוא מאוד מאוד אידיאלי, ולכן זה מתבקש לנסות ולקרב את העולם שלנו אל הדבר האידיאלי ההוא. וכל השאלה זה איך עושים את זה. עכשיו, אצל הפלטוניסטים, כמו שפופר מתאר את זה, אז הניסיון הוא בעצם להצמיד לגמרי את מה שקורה בעולם שלנו אל האידאה. זאת אומרת, לוודא שהעולם שלנו יהיה כמה שיותר קרוב לאידאה המופשטת, ואצל חלק מהם בכל מחיר. עכשיו, כשאתה עושה את זה בכל מחיר, אז כמו שאמרתי קודם, מיליוני אנשים נהרגים. למען מטרות טובות. ולפעמים, לכאורה אין ברירה, לא תיישם את האידאה בלי זה. אבל מצד שני, שווה אולי לחשוב, אז יכול להיות שלא צריך ליישם את האידאה כפי שהיא, אם זה באמת המחיר. ולכן הפלטוניזם בצורתו הדוגמטית, הנוקשה, הוא מאוד מסוכן. דיברתי כבר על הקדוש, כן, של, אני זוכר כבר מאמר שהבאתי שם, סוזן משהו, סטראוד יכול להיות, על הקדוש, או על הידידות, על כל מיני ערכים שהם ערכים טובים, אבל השאלה, עד איפה אתה הולך איתם ומה אתה רוצה לעשות איתם? אז זה מתח מאוד מאוד עדין. זה מתח מאוד עדין, כי מצד אחד, אנחנו כן ניזונים מאיזשהו חזון אוטופי, כי בלי זה, לאן אנחנו נרצה לחתור בעולם הזה? זאת אומרת, אנחנו בסך הכל רוצים לתקן את העולם הזה. כשאתה מתקן משהו, תמיד צריך להיות לך איזשהו מודל מול העיניים לאן להתקדם. אז במובן הזה, אני חושב שפופר מנסה לשפוך את התינוק עם המים. במובן מסוים, אם אתה מוותר על האפלטוניות, אז אתה בעצם מוותר על תיקון העולם הזה. אתה אומר, אוקיי, בוא נזרום עם מה שיש, וזה מה יש. בסדר, ננסה להיות אנשים טובים במסגרת מסגרת מה שיש. אבל זהו, אנחנו לא הולכים לתקן פה שום דבר, כי הנדסה חברתית זה דבר מאוד מאוד מסוכן, וזה אכן מאוד מאוד מסוכן. זאת אומרת, תנועות שרוצות לתקן את העולם, את החברה, את המדינה, בגדול, בדרך כלל מביאות נזק. נזק גדול מאוד. ולכן זה באמת מסוכן. מצד שני, לוותר על החזון האפלטוני, על האוטופיה הזאת, לגמרי, זה בעצם אומר שאנחנו משלימים ממה שיש, ולא נתקן את זה אף פעם. הבאתי את הסיפור הזה על הקומוניסט, כן, הפרופסור לכלכלה, הקומוניסט, שהוא מבין שהאוטופיה הקומוניסטית היא לא ישימה, הוא ויתר עליה, הוא כבר לא חושב שצריך לחתור אליה, אבל הוא כן בעל, אז שאלתי אותו, אז איך אתה רואה את הקומוניזם? הרצון לתקן ולשפר כל הזמן, זה הקומוניזם. אתם מבינים שזה מתרוקן לגמרי מתוכן. זאת אומרת, אם אין לך איזשהו מודל שאליו אתה חותר, שהשיפור נקבע לפי מידת הקרבה אל המודל ההוא, אז בעצם כל אחד רוצה לשפר. שאלה לשפר לאיזה כיוון? מה זה נקרא משופר? הקומוניזם זה לא רצון לשפר. הקומוניזם זה רצון לשפר כאשר הדגם המשופר, האוטופיה שלך, היא אוטופיה שוויונית. יכולים להיות אחרים שרוצים מאוד לשפר, כשהאוטופיה שלהם זה שכולם מאמינים באלוקים. אחרים שכולם מאמינים ב, לא יודע מה, בישו או בבודיזם. אז כל אחד מהם רוצה לשפר את העולם. השאלה מה נקרא לשפר או לאן לשפר אותו. אז אי אפשר להתעלם מהאוטופיה שנמצאת ברקע. ולוותר לגמרי על האוטופיה זה בדיוק לעשות, כן, זה נהדר, כי זה משני צידי המתרס. זאת אומרת, הוא קומוניסט, ופופר הוא המבקר הכי חריף של הקומוניזם, ושניהם מגיעים לאותו מקום. שניהם מגיעים לאותו מקום, הם מוותרים על האוטופיה, והם אומרים, אוקיי, בוא נתמקד בתיקונים מקומיים של העולם, ננסה לעשות כמה שיותר טוב במסגרת הקיימת, ועדיין הוא מגדיר את עצמו כקומוניסט, ופופר מגדיר את עצמו כאנטי-קומוניסט. ששניהם אומרים אותו דבר. למה? אני חושב שבטח הקומוניסט, אבל גם אצל פופר לדעתי, התובנה היא באמת תובנה דומה. שניהם מבינים, שלחתור לאוטופיה בכל מחיר בלי להתפשר וליישם אותה as is על המציאות, זה מאוד מסוכן. זאת אומרת, זה לא דבר מעשי, זה לא דבר נכון, זה דבר מאוד מסוכן. ופופר, כתוצאה מזה, לפחות הכתיבה שלו, נראה שהוא שופך את התינוק עם המים. אז אם ככה בוא נוותר על האוטופיות. נזרוק את האוטופיות לפח. ובצורה קיצונית, זה בעצם הפוסט-מודרניות, שאומרת, אוקיי, הכל נרטיבים, אין אמת גדולה, אין צודק ולא צודק, ובעצם כך נביא לשלום עולמי. אני כתבתי...
הרב, אפשר, אולי במקום לתקוף את הפוסט-מודרניזם, אפשר להגיד שבעצם פופר, וגם השכל, הוא בעצם חותר לקיומיות. כלומר, אם אתה היית חי את המציאות, ולא משועבד ל... אידיאולוגיה שבחרת, אז היית רואה שהיית מתקן, היית משתפר, היית מתמקד, וכשאתה מאבד את זה, ואתה חי בעולם אחר, אז אתה מגיע ליד שאנחנו מגיעים. אנחנו רואים את זה אפילו היום במלחמה הזו. איבדנו את הקשר למציאות, אנחנו משועבדים לאיזה מנטרה של ניצחון בכל מחיר,
ואנחנו
הולכים לעבדון.
אני היום בדיוק אנסה לחדד את הנקודה הזאת, ואז נוכל לבדוק האם אנחנו אומרים אותו דבר או לא. אבל כן, אני מסכים לניסוח באופן כללי, רק צריך לחדד את הדברים. אז פופר, מה שהוא אומר זה ממש זה. ממש מה שאתה אמרת. זאת אומרת, הוא אומר, עזוב, בוא נתנהל בקטן, נהיה קשובים למציאות, נתקן את מה שאפשר, נהיה טובים ככל האפשר, בלי רעיונות גדולים, בלי דוגמות, בלי אוטופיות, ובלי אידיאולוגיות גדולות. עכשיו, זה אני כתבתי כבר בכמה ספרים ש... שהפוזיטיביזם שפופר היה במובן מסוים חלק ממנו, הוא מבשרה של הפוסט-מודרניות. בגלל שהפוזיטיביזם שנצמד למציאות עצמה, באמת מוותר על האוטופיות והאפלטוניות, גם בפרשנותו למדע אגב, אבל גם בהקשר הערכי-אידיאולוגי. וזה אותו דבר. זאת אומרת, גם בפרשנותו למדע, הוא אומר, בוא נצמד למה שאנחנו צופים, עזוב את התיאוריות הגדולות, אין לי אמון בתיאוריות גדולות, תיאוריות מדעיות, לא קשור עכשיו לערכים, אבל זה אותו רעיון, זה מאותו מקום, כי אנחנו גם אבינאי. ובאמת, ההסתכלות הזאת מאוד קוסמת, אחרי שרואים לאן מובילה האפלטוניות שנגדה פופר יצא. כן, הקומוניזם והרעיונות הגדולים, כן, גם נאציזם במובן מסוים הוא כזה.
שאלה היא, איך אנחנו מבינים בכלל את המושג אידיאולוגיה או כל זה? האם זה משהו מבחוץ שמחייב אותנו להתנהג ככה, או שזה הסכמה חברתית שאומרת יותר טוב יהיה לנו לחיות עם העקרונות האלה? עכשיו, אם זה משהו של עקרונות שאנחנו חושבים שיותר טוב ונעים להתנהג לפיהם, אז באמת צריך לשקול מה יותר חשוב, להרוג מיליונים או לקיים את זה. אבל אם אנחנו מאמינים שזה משהו חיצוני, גורם חיצוני, הקדוש ברוך הוא, לא יודע מה, שהוא מחייב אותנו לחיות ככה, אז יהרג ובל יעבור, שימותו מיליארדים, מה זה חשוב? ככה צריך, אין ברירה.
אתה תיאורטי צודק, אבל גם זה תיאורטי. גם את התיאוריה הזאת צריך לזנוח. אני אגיד לך למה. בגלל שאני חושב שכאשר אתה מדבר על מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, עכשיו קראתי איזה רעיון עם יהושע שפירא, גם כן שמדבר תמיד בשפה הזאת שמוציאה אותי מדעתי, אתה מצפה, זאת אומרת, אתה צריך לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ויחרב העולם. אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא תמיד תוצאה של פרשנות ותרגום של בני אדם. אין, אתה לא שמעת את הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, גם את התורה שקיבלת ממנו, בהנחה שזה באמת התקבל ממנו, זה עובר המון 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 פרשנויות לאורך הדורות. בסוף אין מצב, אין קביעה שלא רוויה בפרשנויות ובתובנות אנושיות.
אבל זמן שהתובנות של האנושות, זה מה שבשביל אותו מאמין, זהו זה. מה זה חושב? אני חולק עליו, אבל בשבילו זה
האמת. התובנות האנושיות האלה לוקחות בחשבון גם, או צריכות לקחת בחשבון גם אין את העולם. איך מעצבים את הפרשנות לתורה? האם את הפרשנות לתורה אני מעצב דרך השאלה מה נכון ברמה? בתוך התורה עכשיו אני שואל את אותה שאלה. האם אני שואל מה נכון באיזשהו מובן אוטופי? או שאני אומר, רגע, יש פה עולם. בוא נראה מה זה אומר מבחינת העולם. דיברתי על זה, אני חושב, לא יודע אם בסדרה הזאת, אולי כן, אני כבר לא זוכר, כי זה ארוך, אבל על ה... על ה... על ה... איך זה הולך שמה? על גזירה שלא פשטה ברוב הציבור. גזירה שלא פשטה ברוב הציבור, אז היא בטלה. ככה אומרת הגמרא. למה? אנשים בדרך כלל חושבים שגזירה שלא פשטה ברוב הציבור, אז באופן עקרוני זה באמת מה שהיה נכון לעשות, אבל העולם שלנו מורכב מבני אדם, מעם שבשדות, צריך לדעת להתפשר עם מה שקורה בעולם שלנו. אני חושב שזו טעות. זאת אומרת, הטענה היא שכשהגזירה לא פשטה ברוב הציבור, זה בעצם אומר שמדובר בגזירה אפלטונית. זה נכון בעולם האידאות האפלטוני. אם זה לא עובד בעולם כאן, אז זה לא נכון. זה לא פשרה. אם זה לא, כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת, התורה ניתנה לעולם הזה, ליישם בעולם הזה. וברגע שמשהו הוא פסניש, זאת אומרת, זה לא הולך בעולם הזה, אז כנראה יש בו משהו לא נכון, אמיתית. ובמובן הזה, זה שהגזירה לא פושטת ברוב הציבור, זה פידבק לבית המדרש, או לבית הדין, או לסנהדרין, שהם טעו. הם היו אפלטוניים מדי, הם חיו באיזשהו עולם מופשט, עולם של בית מדרש, כשאתה יוצא לרחוב, אתה רואה שזה לא נכון. אי אפשר לחיות ככה, לא נכון לחיות ככה, ואז בית המדרש צריך להבין את הלקח, ולבטל את הגזירה הזאת. בגלל שהוא מבין שזה לא נכון, לא כפשרה. הנפקמינה למשל, שבמצב כזה, גם אתה עצמך שיושב בבית המדרש שחושב שזה נכון, לא אמור לעשות את זה. כי זה לא נכון. זה לא כך חיים. לכן, למשל, אני חושב שנזירות, נזירות במובן הנוצרי, לא נזירות מיין ותספורת, אלא נזירות במובן הנוצרי, יש בה משהו בעייתי, גם אם יחידים מחליטים לעשות את זה, אם אתה לא מציב את זה כמודל אידיאלי לכל העולם. מבחינתי, אפילו אם אתה כיחיד עושה את זה, זה משהו בעייתי. אם הדבר הזה הוא לא באמת מודל נכון לעולם, אז הוא פשוט לא נכון. לא שהעולם לא עומד בזה וצריך להתפשר, אלא זאת אינדיקציה לכך שהוא לא נכון. עכשיו צריך לדון, יש כמובן לפני משורת הדין ומידת חסידות, ואנשים כן עושים דברים מעבר לסטנדרט המקובל בעולם. הקריטריון פה הוא לא קריטריון חד, אבל צריך להבין שגם בתוך פרשנות דתית, להלכה, לתורה, לכתבי הקודש, או איך שלא רוצה תקרא להם, גם שם יש את אותו מתח. המתח הוא בשאלה מה כתוב, לבין יש פה עולם מסביב. השאלה האם באמת מה שכתוב כפי שאתה מבין אותו, הוא באמת הדרך הנכונה ליישם. דיברתי על זה בהקשר של, של דאש למשל. כן, שאני עם המעשה הזוועה הנוראי, כן, יש לנו גם דאשים כבר קרובים, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, כל מיני מעשים מטורפים ונוראיים שהאנשים האלה עושים, והם עושים את זה מתוך אמונה דתית. השאלה האם כתוצאה מזה לא יכולה להיות לי ביקורת עליהם. סך הכל זה מה שהם מאמינים בו, אני מאמין שצריך לנענע לולב, והם מאמינים שצריך לערוף ראשים של מי שלא מוסלמים.
נכון.
לאנוס, או אני לא יודע מה, לשרוף את הילדים הלא מוסלמים. אז יכולה להיות לי ביקורת עליהם? התשובה שלי היא כן, יכולה להיות לי ביקורת עליהם, למרות שיש טיעונים לעונש. זאת אומרת, נכון שאם אתה מאמין בזה אמונה דתית, אני יכול להבין אותך יותר מאשר מישהו שסתם עושה זה מתוך רוע צרוף. אבל מצד שני, זה לא אומר שאין לי ביקורת עליך. בגלל שגם אמונה דתית, אתה צריך להבין שאמונה דתית זה מין איזשהו, לכל היותר, במקרה הטוב, איזשהו סוג של אידיאל. היישום שלו בעולם הוא תמיד צריך להיות קשוב למה שקורה כאן.
יש אבל לא תמיד רואים את זה מהרגע להרגע. אם אני, לא עלינו חולה סרטן, מה עושים לו? נותנים לו רעל. נותנים לו רעל. אז לכאורה מה זה? מזיקים לו. אבל לאורך זמן, בהמשך התהליך, זה ירפא אותו. אותו דבר פה. אז נכון שקודם כל זה לא עניין של כעס על דאש. על דאש אני לא כועס או לא כועס. דאש אני נלחם להשמיד אותם כהגנה עצמית. זה הכל, לא בגלל שיש לי דעה כזו או אחרת עליהם.
אתה לא מדבר במישור שאני מדבר עליו. ברור שצריך להילחם נגדם ההגנה עצמית, לא זה הדיון. אני שואל את השאלה הזאת, צריך להרוג אותם כדי להתגונן. אני שואל את השאלה, מה יחסי אליהם? לא קשר למלחמה. האם יש לי ביקורת עליהם או לא? זה שאלה אחרת לגמרי.
יש לי ביקורת, כמו שיש לי ביקורת על כל מי שאני חולק עליו.
לא, לא. אין לי ביקורת על אנשים אחרים שאני חולק עליהם. אין לי ביקורת מהסוג הזה, אני לא מסכים איתם. אבל ביקורת זה ביקורת תמיד לשיטתך, לא לשיטתי. זה שאני לא מסכים איתך, אז ברור שאני לא מסכים איתך. אבל כשאני מדבר על זה שיש לי ביקורת עליך, זה אומר שיש לי ביקורת עליך גם לשיטתך. והשאלה, האם יכול להיות דבר כזה כלפי אנשי דאש? ואני טוען שכן. כן. עבר למלחמה על ההתגוננות. כן, בגלל שבן אדם צריך להבין שהוא חי בתוך עולם. וכשאתה חי בתוך עולם, אתה צריך להבין שיש דברים שגם אם באוטופיה שלך הגעת למסקנה שזה מה שצריך לעשות, תבדוק את זה, זה make sense, זה נשמע הגיוני, ככה, זה נכון לחיות ככה, תפעיל את החושים המוסריים שלך, ותראה, האם זה סביר בעיניך. יכול להיות שהפעלת וזה סביר בעיניך, אז משהו מעוות אצלך. אבל אני נוטה לחשוב שהרבה מאוד מהאנשים האלה, הבעיה שלהם זה הפלטוניות. כיוון שהמודל האידיאלי שלהם, הם מבינים שהוא נמצא בדיסוננס עם העולם. הם מבינים שזה לא מתאים פה. רק הם חושבים, כמו שאתה אמרת קודם, כן, כן, אנחנו נדרוס את העולם עד שהוא יקבל את הצורה הנכונה. לא, אתה תדרוס את העולם עד שלא יהיה עולם. ולכן אני אומר שאתה צריך לפקוח את העיניים. אני לא אומר שלא צריך, שנייה אחת, לא אומר שלא צריך לשלם את
זה. אין טאבלט, אבל תדרוס.
יש פה רעשים, אני לא יודע מה. אני לא אומר שלא צריך לשלם מחירים בהווה כדי להשיג מטרות עתידיות. להפך, כל תיקון עולם יש לו איזשהו סוג של מחירים, אבל יש פרופורציות מסוימות. זאת אומרת, יש דברים שפשוט לא עולה על הדעת. לא יכול להיות שאתה תשלם מחירים כל כך מטורפים, אפילו בהנחה שתצליח בסוף. מה עוד שכנראה גם לא תצליח בסוף? מאיפה אתה יודע שתצליח בסוף? זאת אומרת, לכן אני אומר שחכמים אומרים עין תחת עין ממון. חכמים אומרים שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא השני מקבל שכר. כתוב הכל בתורה, בפירוש זה כתוב, שאביו ואמו מוציאים אותו לשער העיר וצריך להרוג אותו. זה מה שכתוב על בן סורר ומורה.
נכון, וזה מה שהיה.
חכמים
ש... ידיים לגנבים והכל זה היה. זה היה, היום אנחנו נוח להסביר
שזה
ממון. מה, מאיפה כתוב שזה ממון?
אני מדבר עכשיו על השאלה הזאת. איך אתה לוקח פסוק שכתוב במפורש, מוציא אותו מפשוטו ומרוקן אותו מתוכנו. כתוב, התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, איך זה יכול להיות?
נכון.
כי אתה מבין שדברים צריכים להתיישם. יש דברים שהם נאמרו לך כאיזושהי הלכה אוטופית, כקריאת כיוון, והם לא נועדו להתיישם כפי שהם.
זה הגדולה של היהדות, שהיא הולכת
כל אדם צריך
עם המודרנה, מה שנקרא, לעומת דתות חניוקיות כמו הסעודים, שממשיכים לקטוע ידיים, לא יודע. זה הולך להשתנות.
מה הוויכוח? אנחנו מסכימים לגמרי. אז אני טוען שהגדולה של היהדות, מה שאתה קורא, צריכה להיות גדולה של כל בני האדם.
אבל זה דעתנו. זו דעתנו.
מה זה זה דעתנו? אני תמיד אומר רק את דעתי, אני לא אומר את דעתו של אף אחד אחר.
נכון, בסדר, אבל זה לא,
ברור.
לא אבסולוטי.
בסדר. הטענה שלי זה שכל אדם, בכל הקשר, בכל מקום, דתי או לא דתי, תמיד צריך להיות עם עיניים לסביבה. גם אם יש לך אוטופיה מושלמת, גם אם היא באה ישירות מהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, צריך להיות לך איזשהו קשר לאיך הסיפור הזה מתנהל, מה זה אומר, מה המחירים של זה, מה הסיכוי שלך להשיג את האוטופיה הזאת, את מי תדרוס בדרך, כל הדברים האלה הם פרמטרים מאוד חשובים בגיבוש האידיאולוגיה שלך. וזה, כשאנשים לא לוקחים את זה, הסעודים וכל מיני אנשים אחרים, גם הם לוקחים את זה כבר בזמן האחרון, כן, יש שם גם כן מהפכות בכיוון הזה, אבל כשלא לוקחים את זה, זה באמת בעייתי, נגד זה אני יוצא, אז אין לנו ויכוח, על זה אני מדבר. אז במובן הזה, אני אומר שאני חוזר לקומוניסט מול פופר, אז אני רוצה בעצם לטעון שיש שתי טעויות אפשריות בהקשר הזה. טעות אחת זה לקחת את האפלטוניות עד הסוף, ואת זה מבקר פופר. הטעות השנייה זה הטעות שעושה אותו קומוניסט, שזה לזרוק את התינוק עם המים, ובעצם המסקנה של פופר, כן? לזרוק את התינוק עם המים ולהגיד, עזוב אותי מאוטופיות גדולות. זאת אומרת, לא מאמין באידיאולוגיות, כן, העידן של קץ האידיאולוגיות, שהוא היה אמור להביא לנו את השלום הנצחי, והביא לנו עולם מטורף. ושתי הטעויות האלה, הם בעצם שני כתבים, שמה שאני רוצה לטעון, זה אמרתי זה בקצרה פעם הקודמת, ואני ארצה עכשיו קצת לחדד את זה יותר, צריך להוביל אותנו למה שאני יכול לקרוא אולי אפלטוניות רכה. אפלטוניות רכה פירוש הדבר, שאני כן עובד מול מודל אוטופי. יש לי אידיאולוגיה, יש לי אוטופיה, אני כן, יש לי איזה חזון, איך אמור להיראות עולם מתוקן, והחזון הזה לקוח מעולם האידאות, המנותק. אבל, כאשר אני מיישם אותו בעולם שלנו, אני צריך להפעיל את החושים שלי, ואת המצפון שלי, את האינטואיציה המוסרית שלי, את האינטואיציה ההגיונית, לא רק המוסרית שלי, ולראות איך מיישמים את זה, האם מיישמים את זה, באיזה קצב, באיזה צורה, באיזה מחירים, ולראות, לדעת לתמרן, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. וכל דרכי הדרכי נועם, וכל הדברים שחזל משתמשים בהם מדי פעם, שאתה לא יודע מאיפה זה נחת עליך, הם בעצם בסך הכל מנסים להגיד לך את הדבר הזה. שיש רעיונות נהדרים, והכל טוב, אני לא מתווכח עליהם, אולי כן, אבל אפילו אם אני לא מתווכח עליהם, עדיין זה לא אומר שצריך ליישם אותם as is. יש דברים שאנחנו לא מיישמים אותם למרות שהם כתובים, ולמרות שהקדוש ברוך הוא אמר, ולמרות שהכל הכל הכל. ולא כמו שיהושע שפירא חוזר כל הזמן ואומר. אז לכן...
הרב, למשל, הייתי מצפה לכאורה, שהעמדה כמו של הרב, שאני לא בכך מסכים איתה על העניין של הריאליזם המוסרי, אבל אם יש עובדות מוסריות, כלומר העולם מדבר אליך כל הזמן, וכל הזמן יש עובדות חדשות, ואתה אמור להיות קשוב אליהם, כי הן אומרות לך, מחייבות טובות ממך נורמה. ואתה אומר, לא, אני מפסיק להסתכל על ההתגלות הזו, אני קשוב למה שאני חוללתי ברוחי, זה ממש אנטי, אמור להיות אנטי מוסרי.
אני מגיע עוד מעט לעובדות המוסריות, ושם אני אעשה לחדד את זה, אני לא 100% בטוח שאני מסכים עם מה שאתה אומר, שהעובדות המוסריות משתנות, אבל היישום צריך להשתנות, אבל תכף אני, לזה בדיוק...
יש להם גיוון עצום, אין מקרה אחד בהכרח דומה לשני.
אני מגיע לזה, עוד רגע, אני מגיע לזה. אז באמת רציתי לחדד את הנקודה הזאת של האפלטוניזם הרך בצורה חזקה יותר, דרך עיון באתיקה. זאת אומרת, באתיקה יש תמונה מאוד מעניינת שמצטיירת דווקא מהזווית של קאנט. קאנט בגישתו הפילוסופית, מטאפיזית, אפיסטמולוגית, כל הפילוסופיה שלו היא בעצם איזשהו סוג של פילוסופיה סובייקטיבית. זאת אומרת, היא בעצם אומרת, בוא נעביר את כל הדילמות שאנחנו רואים בעולם, בעולם המחשבה, אלינו פנימה. אז החלל והזמן הם צורות הסתכלות שלנו. הקטגוריות הם בעצם מבנים שמוטמעים בתוכנו. זה לא דברים שנמצאים בעולם. בעצם הוא עושה איזושהי מהפכה שמעבירה את הדברים להיות יותר ויותר סובייקטיביים. זה לא מדויק, אני כבר דיברתי על זה לא פעם, אבל זאת המגמה הכללית, מצד אחד. מצד שני, כאשר הוא כותב על המוסר, וזה בחיבור אחר, זה לא בביקורת התבונה הטהורה, שהוא כותב על המוסר, שם המנגינה נשמעת קצת שונה. שם הוא מדבר כבר על מוסר אובייקטיבי, מחייב, אוניברסלי, משהו שהוא הרבה יותר אובייקטיביסטי מאשר המטאפיזיקה והאפיסטמולוגיה שלו. והשאלה, מה בעצם הדבר הזה אומר? אז אני רוצה טיפה באמת להיכנס למוסר האובייקטיבי הזה, כי אני חושב שגם ביחס למוסר יש משמעות לאותו אפלטוניזם רך שאותו תיארתי קודם, שמצד אחד אתה נצמד לאיזשהן אידאות מופשטות שנמצאות בעולם האידאות, ומצד שני השאלה איך אנחנו מיישמים אותם בחיים שלנו המעשיים, בעולם שלנו. אז אני אתחיל אולי באמת עם אני אתחיל עם מבחן הטרד. כן, מבחן הטרד זה דוד אנוך, שהיה לי איתו דיבייט, הוא פרופסור מאוניברסיטה העברית, בחור מאוד חכם, והוא באחד המאמרים שלו הציע מבחן לבדוק את טיוון של טענות שונות. אז הוא אומר, בוא נתחיל עם ילד שאומר, כמה טוב שאני לא אוהב טרד. אם הייתי אוהב טרד, אז הייתי אוכל אותו, אבל טרד זה איכס. אז מה הבעיה בסוג כזה של אמירה? כן, למה זה מבדח? למה אנשים צוחקים כשהם שומעים אמירה כזאת? אם היית אוהב טרד, אז מה הבעיה בזה שהיית אוכל אותו? זאת אומרת, אתה מסתכל על המצב ההיפותטי, שאם לא היה קורה אילו היית אוהב טרד, מנקודת המבט שלך היום שטרד זה איכס. אבל טרד הוא לא איכס באופן אובייקטיבי. זאת אומרת, טרד הוא איכס כי אתה לא אוהב אותו. אם היית אוהב אותו, אז זה היה בסדר גמור. אז לכן אמירה מהסוג הזה היא אמירה בעייתית. היא אמירה שלא מבינה את המשמעות של הטענה, טרד זה איכס. טרד הוא לא איכס, טרד הוא איכס בעיניך. אוקיי? אז זה צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, נגיד שהייתי אומר את הטענה הבאה, כמה טוב שאני חי אחרי המאה ה-20, בגלל שעכשיו אני כבר מכיר את תורת הקוונטים ותורת היחסות, ואם הייתי חי במאה ה-18 או ה-15 או העשירית, לא הייתי יודע את זה. וזה היה איכס, כי אני נורא אוהב לדעת ידע מדעי. כן? אני אוהב להכיר את העולם כמה שיותר לעומק. האם הטענה הזאת מתאימה או מקבילה לטענה של הטרד? ברור שלא. למה? כיוון שתורת היחסות ותורת הקוונטים זה קביעות מדעיות, זה לא קביעות סובייקטיביות. אם הן נכונות, הן היו נכונות גם במאה העשירית. רק במאה העשירית לא ידעו אותן. אז באמת במאה העשירית האנשים היו פחות חכמים במובן המדעי. זה נכון. בניגוד לטרד שהוא איכס רק כי אני לא אוהב אותו, תורת היחסות היא נכונה לא כי אני אוהב אותה, היא נכונה כי היא נכונה. כי כך מתנהל העולם. אז כן, לכן לגבי טענות מהסוג הזה, אם הייתי אומר טענה דומה לילד הזה עם הטרד, אף אחד לא היה צוחק. להפך, מצוין.
אני כן הייתי צוחק, כי בסופו של דבר... לא, כי בסופו של דבר, גם פה זה לא בדיוק אותו הדבר כמו הטרד, אבל עדיין בכל רגע נתון, אני צריך להצטער צער רב, שאני לא יודע את החידושים שיהיו בעוד 100 שנה. הכאב הזה צריך להיות נוכח כל הזמן.
עד כאן אני מסכים לכל מילה. איפה הצחוק?
הצחוק שאני אומר משפט שכאילו רק בגלל שלא... שאני, אם הייתי אז, הייתי מפסיד את החידושים של היום, כאילו בזה נפטרה הבעיה. לא, כל יום ויום יש חידושים שאני מפסיד אותם.
את הרק אתה הוספת. אני לא אמרתי רק, נכון? אני מצטער גם היום על זה שאני לא יודע את מה שיקרה במאה ה-22. מה הבעיה?
נכון, אז זה לא צחוק פרוע, אבל זה היחס למשפט הזה.
מה הבעיה בזה? עוד פעם, אני לא אומר שגם אתה חייב להצטער. אבל אם אתה שומע מישהו שמצטער, אין בזה שום דבר מצחיק. הוא באמת רוצה לדעת את כל הידע. מה הבעיה? אין, אגב, אבל, כל מדען טוב...
כן, אבל מה מסתתר מאחורי המשפט שלו?
שום דבר.
אומר שאם הייתי אז, הייתי מפסיד את החידושים של היום. כלומר, בזה שאני היום, לא הפסדתי כלום.
לא, אבל זה לא נכון.
אתה הפסדת את החידושים של אותה שנה.
אתה חוזר על אותו דבר, וחוזרים על אותו דבר, זה לא הופך לנכון.
למה?
זה אותו דבר.
אז אולי לא
הבנתי למה זה נכון. ואם אני חי היום, אני מפסיד את החידושים של העתיד, ואני מצטער גם על זה וגם על זה. זה הכל. וכל מדען טוב, אגב, בעצם זאת התודעה שלו. הוא חותר לגלות עוד ועוד דברים, כי הוא בעצם בצער, כן, במובן מסוים, מהדברים שאותם הוא לא יודע. יש לו דחף לגלות עוד ועוד. מה הבעיה? עכשיו עוד פעם, אני לא אומר שלכולם יש את הדחף הזה, או שכולם צריך להיות הדחף הזה. אבל אם מישהו מתאר לי דחף כזה, אין בזה שום דבר פרדוקסלי או אבסורדי. הכל בסדר. אין בזה שום בעיה.
אז רק משפט אחר. עוד משפט אחד לחדד אולי. אז המילה צחוק לא מתאימה פה, אבל עדיין המשפט שלו אומר, אם, אז מזה שאני חי היום, אני לא מצטער כפי שהייתי מצטער אם הייתי חי לפני 100 שנה. אז אני אומר לו, אתה צריך להצטער באותה מידה, הפספוס שלך, של, אם היית חי אז, או אם אתה חי היום, אותו פספוס.
פה יש לנו מחלוקת מתמטית.
אוקיי.
כשמי שחי לפני 100 שנה, הפסיד גם את המאה הזאת וגם את כל העתיד. ואני מפסיד רק את העתיד. אז הוא צריך להצטער יותר, מה לעשות? אם מישהו מצטער שהוא אין לו מיליארד דולר, ואני מיליונר, ואני מצטער שאין לי מיליארד דולר, והוא אין לו כלום, אז הוא מצטער יותר. זה שאנחנו מצטערים שנינו על העתיד זה נכון, אבל הוא חסר לו עוד יותר. אבל עזוב, זה ויכוחים מיותרים. אני בסופו של דבר מנסה להסביר מה ההבדל בין זה לבין הטרד. וההבדל הזה מוסכם וברור לגמרי, אי אפשר להתווכח עליו. השאלה
היא... הרב, אפשר קצת אולי...
מה?
אפשר אולי קצת להתווכח עליו, שזה שאני לא יודע איזה שהן עובדות על המציאות, את האמת, כן, אני לא מתקרב להבנת הבריאה, המבנה שלה, זה לא אומר שבהכרח זה טוב. יכול להיות שיוסיף דעת, יוסיף מחוב, יכול להיות שהעולם התמים של פעם, הם היו יותר מאושרים מאיתנו, וזה, אני גם די מאמין בזה.
לא קשור לדיון, לא קשור לדיון. אני לא מדבר על השאלה, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, כמה טוב שאני לא יודע כלום, זה אחיו, זה נהדר. אין לי שום בעיה עם אמירה כזאת. השאלה האם אני, כשאני אומר את האמירה ההפוכה, אני רוצה להוסיף דעת, ואם חסר לי דעת, יש לי מחאוב. האם הדבר הזה דומה לטרד? התשובה היא לא. התשובה היא לא.
אבל יש בזה קצת סובייקטיביות, כי הוא יוצא מההנחה שכדאי לדעת הכל, חשוב לי...
של מה אתה אוהב ומה אתה לא אוהב. ברור.
אז יש פה...
אתה אוהב לא לדעת. אבל זה לא קשור לשאלה של הסובייקטיביות של הטרד. בסובייקטיביות של הטרד, הילד פשוט טועה. לא חושב אחרת ממני. הוא טועה. זה בדיוק הנקודה. פה יש לנו ויכוח. מה, אתה אוהב לא לדעת, ואני אוהב כן לדעת. בסדר, כל אחד וטעמו. אבל הטעם שלי הוא לא מצחיק. אין בו שום דבר אבסורדי. רק שלא, הטעם שלך. אבל לגבי טרד, הילד טועה. זה לא בגלל שאני חושב אחרת ממנו. הוא פספס נקודה.
לא, הטעות של הילד זה שהוא חושב שכולם צריכים לאהוב טרד. או לא לאהוב טרד.
לא,
כן,
לא.
אז אני אומר לו, מה...
לא, הוא חושב שכולם אוהבים טרד, או בסדר, כולם לא אוהבים טרד, אז זו טעות עובדתית. אם הוא היה אוהב טרד, אז הנה, הוא עצמו היה אוהב טרד. זה לא, אין, לא, לא משנה מה שצריך. הילד לא מביע עמדה ערכית. הילד מדבר על עובדות, ממה הוא נהנה וממה הוא לא נהנה. טרד זה איכס, זה לא איכס מוסרי. זה איכס אין לאכולת, זה איכס לחך. זה אין, אני לא רואה איך אפשר להתווכח על ההבדל הזה. ההבדל הזה מאוד ברור. מה שזה אומר בעצם זה שיש לנו מבחן שיכול לעזור לנו לגלות מה טיבה של טענה שעומדת בפנינו. האם היא טענה אובייקטיבית או טענה סובייקטיבית? אם היא טענה סובייקטיבית, אז שאני אנסח את מבחן הטרד לגביה זה מעורר גיחוך. אם היא טענה אובייקטיבית, אז כשאני מייצר את מבחן הטרד לגביה, אין בזה שום דבר מצחיק. אז עכשיו הוא משתמש בזה אנוך כדי לבחון טענות מוסריות. נגיד אם מישהו היה אומר, כמה טוב שלא חייתי לפני 200 שנה, כי אז הייתי משעבד את השחורים. אתה יודע, אנשים, כן, שחורים. אפריקן אמריקן, זה היום אסור להגיד גושים, אסור להגיד כמה דברים כאלה, אז לא יודע, אתם מבינים מה אני מתכוון. אז בקיצור, אז הייתי משעבד אותם. והיום, כמה טוב שאני חי היום, שהיום הם אנשים שווי זכויות, פחות או יותר, כן, זאת אומרת שאין... אין אבא אמינה לאף אחד לקחת אותם לעבדים. האם הטענה הזאת דומה לטרד או דומה לתורת היחסות? אז הרבה מאוד אנשים שיגידו שעניין מוסרי הוא עניין של טעם בדיוק כמו הטרד, כשאתה מעמיד אותם בפני מבחן מהסוג הזה, הם מבינים שהם בעצם לא באמת חושבים כך. לא יודע אם כולם, יכול להיות שמישהו יגיד לי כן, זה מצחיק באותה מידה. אין לי שום בעיה לחיות אז ולהשתעבד בשחורים. נדמה לי שרוב האנשים לא מרגישים כך. את רוב האנשים מבינים שהדבר הזה דומה יותר לתורת היחסות מאשר לאהבת טרד. וזה אומר שבעצם העקרונות המוסריים יש בהם משהו שהוא אובייקטיבי כמו פיזיקה. אלא מה? מה מבלבל אנשים או מה גורם לאנשים לדמות את המוסר לטעם גסטרונומי, כן, לאהבת טרד? העובדה שאין לנו דרך תצפיתית להגיע לתוצאה הזאת. אני לא יכול באופן תצפיתי להגיע למסקנה שכל בני אדם הם שווים או שאסור לשעבד אנשים כהי אור. אבל זה שאין לי תצפיות, ולכן אולי אני לא יכול גם לשכנע מישהו אחר שלא תופס את זה ככה, זה לא אומר שבעצם זה מדובר על משהו סובייקטיבי כמו אהבת טרם. זה אומר שמדובר על אמת שהיא לא נגישה לי במובן התצפיתי. זה כמו דוגמה לדבר, כמו שנגיד הפוזיטיביסטים מניחים שטענה שאי אפשר למדוד אותה או להעמיד אותה למבחן הפרחה מדעי, היא פסוידו טענה, פוזיטיביסטים הלוגיים, קרנפ וכנופייתו. שזה פסוידו טענה, זה בכלל לא טוען כלום. אז לכן הם אומרים, מטאפיזיקות, טענות על אלוהים, על שדים, על לא יודע מה, כל דברים כאלה, הם לא טענות בכלל, הם לא אומרות כלום, זה לא שאלה של נכון או לא נכון, הם פשוט לא אומרות כלום. כי דבר שאי אפשר למדוד אותו בעולם, בעצם לא מדבר על העולם. זאת ההנחה שלהם. ואז אני שואל, האם הטענה שיש בעולם 100 מיליארד נמלים ברגע זה, היא לא טענה? ברור שאי אפשר למדוד את זה. אין לנו שום דרך לוודא כמה נמלים יש בעולם ברגע זה. אבל ברור שזאת טענה. זאת אומרת, או שזה נכון או שזה לא נכון. אין לי דרך לדעת אם זה נכון או לא נכון. אבל זו טענה לכל דבר בעניין. באותה מידה אני רוצה לטעון, גם הטענה המוסרית שאסור לשעבד אנשים, גם היא טענה. וגם היא יש לגבי הנכון ולא נכון, להבדיל מאהבת תרד. למרות שכמו אהבת תרד, אין לי דרך תצפיתית להגיע לזה. אני לא יכול באופן אמפירי לקחת אותך עם מיקרוסקופ ולהראות לך שאסור לשעבד שחורים. אבל זה, לא, זה שאין לי דרך למדוד את זה, או להעמיד את זה למבחן הפרחה, לא אומרת שהדבר הזה לא טוען משהו. שהוא לא דבר נכון או לא נכון. אפשר להתווכח, אבל שהוא חשוף לשאלה אם הוא נכון או לא נכון. להבדיל מאהבת תרד ששם אין נכון ולא נכון. זה אוהב וזה לא אוהב. אין פה דבר שהוא אמת. אין פה ויכוח בין מי שאוהב תרד ומי שלא אוהב תרד. אז לכן הטענה שמבחן התרד בעצם מנסה להראות, או לפחות להראות לבן אדם על עצמו, אני לא יכול לשכנע אף אחד עם מבחן התרד. אם אני אשאל מישהו ואני אגיד לו, תגיד, האם אתה צוחק למשמע האמירה הזאת שלי, שכמה טוב שלא חייתי לפני 200 שנה, כי אז הייתי משעבד שחורים. והיום אני לא עושה את זה. אז מצוין, אני שמח שאני חי היום ולא אז. אז אם מישהו היה מתפוצץ מצחוק, כמו מהתרד, טוב, אז הוא כנראה רלטיביסט מוסרי, מבחינתו מוסר זה בסך הכל הבניות פסיכולוגיות, ולא שום דבר בעל תוקף, כן, לא שום דבר אובייקטיבי. אבל אני חושב שרוב בני האדם לא היו צוחקים, ורוב בני האדם מבינים שזה לא אותו דבר כמו תרד, אז אותם אלה שלא צוחקים, ולכן זאת מה שאני קראתי כמה פעמים בעבר, הוכחה תיאולוגית, טיעון חושף. אני לא יכול להוכיח לך אם זה שום דבר, אני יכול לעזור לך לגלות מה אתה עצמך חושב. ואם אתה לא צוחק כשאתה שומע אותי אומר את זה, להבדיל מהתרד, זה אומר שאתה עצמך לא רלטיביסט מוסרי. ושאתה חושב שהטענות המוסריות הן אובייקטיביות כמו טענות מדעיות. זה לא אומר שהן טענות מדעיות, זאת אומרת אי אפשר להגיע אליהן בתצפית. אי אפשר להעמיד אותם למבחן אמפירי, למבחן הפרחה אמפירי. אבל הן טענות של נכון ולא נכון. זאת אומרת, מי שאומר אחרת טועה, יש לי ויכוח איתו. אם אני אוהב תרד ומישהו אחר לא אוהב תרד, אין לי ויכוח איתו. שאוהב תרד, אני לא אוהב תרד, הכל בסדר. אנחנו פשוט בנויים אחרת. אבל אם אנחנו בנויים אחרת במובן המוסרי, אני בנוי בלשעבד שחורים, והוא בנוי בלא לשעבד שחורים. מה, יש לו בעיה איתי? אני בנוי אחרת. כמו תרד. לא. רוב בני אדם יש להם בעיה איתי. למה? כי מה שאני עושה הוא לא נכון. אני בנוי כך, לא יודע, צריך לטפל בזה, אבל לא משנה, מה שאתה עושה הוא בעייתי. ולכן זה לא אותו דבר כמו לאהוב או לא לאהוב תרד. ובמובן הזה, מבחן התרד עוזר לנו, או לרבים מאיתנו לפחות, להיווכח שבניגוד למה שאנחנו חושבים, שמוסר זה דבר רלטיביסטי, יחסי, סובייקטיבי, מוסכמה כזו או אחרת, לא. חברה שתסכים על עקרונות מוסר אחרים, שמה תהיה מוסכמה אחרת. ועדיין תהיה לי ביקורת עליהם. אני לא אסכים למה שהם הסכימו. למה? זאת המוסכמה שלהם. ואם מוסר כל כולו אינו אלא הסכמה, זאת הייתה ההסכמה, אז מה הבעיה? מה הקריטריון שלפיו אתה מודד את המוסר שלהם? מה, יש משהו אובייקטיבי שהוא לא תלוי הסכמה? כן. אבל אם אני מבקר הסכמות של אחרים, או הנחות מוסריות של אחרים, זה אומר שיש לי איזשהו קנה מידה שממנו אני מבקר את הנורמות המוסריות שלהם. זאת אומרת שבעצם נורמות מוסריות הן לא תוצאה של הסכמה בלבד. וזה ממבט...
הרב. הרב, אי אפשר היה לעדן את זה קצת, ולומר, הרי יש לנו בעיה, אברהם אבינו לפני 3,000 שנה, די 4,000 שנה, יחזיק עבדים ולא הרגיש רע עם זה. עכשיו, אתה אפשר להגיד, אוקיי, אברהם אבינו היה לא מוסרי, עד כמה שאנחנו יכולים להבין את זה, הוא אדם לכאורה סמל לא מוסריות, אבל הוא באמת לא חשב. עכשיו, היה אפשר לכאורה לעדן את הפער הזה בינינו, ולומר שהעולם השתנה, כלומר, העובדות המוסריות של אנוך האלה השתנו, הייתה מאז התגלות כזו. העולם השתנה, כמו שכאילו חוקי הטבע השתנו, וכרגע האדם שינה את המציאות בגלל שהוא עלה קצת מבחינה מוסרית.
אני מסתכל על זה אחרת. אברהם אבינו גם לא יודע את תורת היחסות. מה שאני טוען זה שהאנושות לומדת. האנושות לומדת בתחום המדעי, והאנושות לומדת בתחום המוסרי. ולכן הטענה שלי, עוד פעם, קשה להכריע פה, אבל איך שאני רואה את הדברים, העובדות המוסריות הן אותן עובדות מוסריות, תמיד. רק אנחנו נהיים אנשי מדע טובים יותר. אנחנו יותר מוסריים מאברהם אבינו, בהחלט כן. עכשיו, זה לא אומר שאם אני הייתי בתקופתו של אברהם אבינו, הייתי עושה משהו טוב יותר. לא. ברור שהאנושות נעזרת אחד בשני ומתקדמת לאט לאט. אני, אם הייתי חי אז, אני מניח שגם אני הייתי נוהג כמו שהוא היה, אני מקווה שהייתי נוהג כמו שהוא היה נוהג, כי אני מניח שלתקופתו הוא באמת היה איזשהו סוג של אידאל מוסרי. אבל זה לא אומר שהעובדות המוסריות השתנו, זה אומר שהאנשים נחשפים יותר ויותר אל העובדות המוסריות שהיו נכונות תמיד. בדיוק כמו במדע, ככה לפחות אני מבין את העניין. אני חושב שלא היה נכון להשתאבד באנשים אף פעם. אבל אין לי האשמה למי שהיה שם, לא כי הוא עשה נכון, הוא לא עשה נכון. אבל בתקופה ההיא, אף אחד לא עשה נכון, גם אני לא הייתי עושה נכון. אז לכן, אין לי האשמה. אז אני חושב שזאת הסתכלות יותר...
אני לא מבין, איך יודעים מהו המוסר הנכון?
אז השאלה הזאת, אני מגיע אליה עוד רגע, אבל מה שאני רק רוצה לומר, זה קודם כל להראות לנו שאנחנו מניחים שיש מוסר נכון. אחרי זה יש את השאלה הפרקטית, אוקיי, אז איך יודעים מהו? אז מבחינתי, מבחן הטרד, זה מבחן שאם תפעילו אותו כל אחד על עצמו, הוא יעזור לכם לגלות שאתם עצמכם מאמינים במוסר אובייקטיבי ונכון. עכשיו אפשר לשאול כל אחד את עצמו, כן, אבל איך אני יודע מה המוסר הנכון הזה אומר? זאת שאלה מסדר שני, עוד רגע. אז לכן הטענה... הטענה, כן, נכון, אני מסכים עם הצמחונות. הטענה, אולי אני אציג את אותה טענה מזווית אחרת, גם את זה דיברתי פעם, כשדיברתי על סדרות על המוסר.
הרב, דרך אגב, זה לא כוונת הצו הקטגורי של קאנט, בהבנה לא השטחית, הלכאורה ילדותית שמבינים אותו. הוא לא התכוון להגיד איזו טכניקה של להחליט מה נכון לעשות, אלא הוא התכוון להגיד שמוסר זה אומר שכשאתה מרגיש שנתבע, אתה לא מרגיש שאתה רוצה, אתה אוהב טרד, אלא שאתה מרגיש שכל אדם צריך לעשות את אותו דבר. זה כל הכוונה שלו, ולא כל האשמות שמטילים בו, לא כל כך.
לא, ברור שלא. התחלתי עם זה שקאנט הוא אובייקטיביסט מוסרי. ואני בסך הכל עכשיו מפרט את מה שעומד מאחורי התפיסה הקנטיאנית. הוא לא דיבר במפורשות על ריאליזם מוסרי, אבל זה מונח שם. ברור. הטענה, אני אציג את זה אולי מזווית אחרת. תראו, יש את ה... הבאתי את זה כבר בעבר, יש הבן של השופט מנחם אלון, אחד הבנים, ארי אלון, הוא יצא בשאלה ונהיה איזה אדמור חילוני, מגיד כזה שעוסק ביהדות, חילוני, לא אמיתית אני אומר, לא, זה לא, לא, אני לא אומר את זה בציניות, זאת אומרת הוא, יש לו איזה, הוא טיפוס כזה, מאוד חריזמטי, חכם, יודע להציג דברים, הוא מגיד נהדר, זאת אומרת מדבר יפה, כותב יפה, בכיוון של יהדות חילונית נגד הדתיות והכל, אבל יהדות, כן? יהדות מאוד חשובה לו. כן? האלוהים שהוא לא מאמין בו זה האלוהים היהודי, דווקא. אז אחד יש לו הרבה משחקי מילים כדרכם של חסידים, ואחד המשחקי מילים שלו זה לעשות הבחנה בין היהדות הרבנית ליהדות הריבונית. כן, היהדות הרבנית זה יהדות שרבנים או מלמעלה מכתיבים לה את ערכיה, והיהדות הריבונית זה יהדות שהיא בורית לעצמה את הערכים שלה. כן, אז זה משחק מילים יפה, וכמובן החילונים זה הריבוניים, והדתיים זה הרבניים, ולכן החילונים הם נהדרים, והדתיים הם יסר, ומה שהיה להוכיח. אבל אני רוצה רגע לבדוק את
ההבחנה
הזאת שהוא עושה.
שנייה אולי.
שואל, אם באמת אדם מחוקק לעצמו את הרחב, אז האם, מה היה אומר ארי אלון למישהו שהיה מחוקק לעצמו להיות שודד ים? כן? זאת אומרת, הוא באופן נועז ומסור, מוסר את נפשו על מימוש הערך הנשגב של לשדוד את כל הספינות שעוברות בים, לאוצרו הפרטי, אוקיי? או רוצח שכיר, אם תרצו. כן? זה מה שהוא חוקק לעצמו. עכשיו, האם ארי אלון רואה בו מופת מוסרי? אני מניח שלא, לא שאלתי אותו אף פעם, אני מניח שלא. אז בוא נדבר על מי שלא. בסדר? לא אכפתי, הרי ארי אלון הוא רק דוגמה. מי מאיתנו שלא רואה זה כמופת מוסרי? מה זה בעצם אומר? למה לא? הרי הוא חוקק לעצמו את הרחב, והוא דבק בהם, והוא הולך עליהם, אפילו מוכן לשלם מחירים על זה. מה הבעיה? הבעיה היא, באיזה ערכים הוא דבק? הדבקות בערכים ראויה להערכה. אבל באיזה ערכים אתה דבק? זה ערכים רעים. אבל אם העובדה שאני חוקקתי את הערכים האלה, היא זו שקובעת האם הם טובים או רעים, אז מה שאמרתי עכשיו הוא חסר כל מובן. כל באדם שקבע לעצמו סט של ערכים, בהגדרה, אלה הערכים הטובים מבחינתו, כי זה מה שהוא קבע. אם אני אומר שבן אדם יכול לקבוע לעצמו ערכים רעים, ולכן יש לי ביקורת על רוצח שכיר, למרות שהוא קבע לעצמו את הערך הזה. אבל יש לי ביקורת, למה? כי זה ערך רע. מה זאת אומרת זה ערך רע? אבל הוא קבע אותו, ואם הקביעה היא זו שקובעת אם זה טוב או רע, אז אי אפשר להגיד שזה ערך רע. כשאני אומר שזה ערך רע, אני שוב פעם מניח שיש איזשהו קנה מידה אובייקטיבי, שקובע מה טוב ומה רע, ולא הקביעה של בני האדם, או של בני אדם פרטי או של קבוצת בני האדם, אלא יש משהו, קנה מידה אובייקטיבי, שעל פיו אני בודק האם ערכים הם טובים או רעים. ורק אחרי זה, אני יכול לבוא ולראות האם הבן אדם נצמד לערכים הטובים, או נצמד לערכים הרעים, או שלא נצמד לשום דבר. הולך עם החבר'ה, כמו הגששים. האשליה הזאת של ארי אלון ושל רבים כמותו, שהם מחוקקים לעצמם את ערכיהם, זה פשוט שטות מוחלטת. זה סתם טעות, זה אפילו לא ויכוח. זה סתם טעות, הוא לא מבין את עצמו נכון. ערכים בהגדרה זה מין משהו שלא אתה קובע. זה ההגדרה של ערכים. אם אתה קובע לעצמך את ערכיך, אז כולנו שווים וכל אחד בערכים שלו, והרוצח השכיר ואמא תרזה נמצאים בדיוק באותו מצב מוסרי. הם שניהם חוקקו לעצמם את ערכיהם, והם נצמדים אליהם ומשלמים מחירים עליהם וסובלים בגללם. הכל מצוין. הכל, הם שניהם צדיקים יסודי עולם. לעומת אלה שרק נסחפים עם הזרם, עם הערכים המוסריים וסתם נבחים, שלא לא חוקקו לעצמם את ערכיהם או הערכים הדתיים. זאת שטות. בסופו של דבר, העובדה שיש ערכים מחייבים אומרת, וזה עוד פעם, אותו משפן תרד, זה משפן התרד מזווית אחרת. ההתייחסות שלנו לערכים כמחייבים אומרת שיש משהו אובייקטיבי, יש איזשהו סט של ערכים שלא אנחנו קבענו אותו, הוא אובייקטיבי, הוא נתון. וזה מה שנקרא ריאליזם מוסרי. זאת אומרת, יש איזשהו סט של ערכים, הייתי אומר אפילו אידאות ערכיות כלשהן בעולם האידאות, שהן קיימות אי שם, זה לא הסכמה שלי ולא של החברה ולא של שום דבר, הם פשוט שם וזה מחייב. אני טוען זה גם מחייב מכוח אלוקים, אבל זה עוד צעד קדימה, נעזור. בינתיים אני מסכים לגמרי עם אנוך, הביקור שלנו התחיל רק האם צריך את אלוקים בשביל להגיד את זה. אבל את התמונה הזאת אנחנו שנינו הסכמנו. וזה מה שהיה נוח בוויכוח הוא, שהיה לנו נקודת מוצא משותפת. אז הטענה היא שאתה לא יכול לדבר על מוסר מחייב או מוסר תקף, אם אתה רואה את המוסר כתולדה של המבנה הנפשי שלך, או הסכמה חברתית אפילו. אין דבר כזה. זאת אומרת, אם המוסר עובר את מבחן הטרד אצלך, זה אומר שאתה ריאליסט מוסרי. זה אומר שיש איזשהו קנה מידה מוסרי מחייב. עכשיו,
הרב, הרב, אבל עדיין, הרי יש פה בעיה גדולה מאוד, שכל אדם עושה את מה שהוא מאמין שנכון בעיניו. גם דאש וגם הנאצים וגם היטלר עשו את מה שהם האמינו, שדבר הנכון לעשות, והם כביכול, עכשיו, אז אם ככה, מה הטענה שלנו נגדם? הטענה שלנו נגדם נשארת בסופו של דבר, לא זה שהם לא קראו את קריאת לא למדו את ספר המוסר של קאנט, או הבינו את העובדות המוסריות של אנוך, אלא שלא היה להם את הענווה להסתכל למציאות כמו שהיא, אלא השתעבדו לאותה פלטוניות. זה השפיץ של הכל, יוצא שכל ההבדל בין טוב לרע זה זה.
אנחנו חוזרים כל פעם לאותה נקודה, ואני שוב פעם, פה אני מפרש את זה אחרת, בדיוק כמו שעשיתי קודם. אותו ויכוח, אבל אני מגיע לזה כבר, אז אני אסביר עוד רגע, למה אני רואה את זה קצת אחרת. הטענה שלי זה שבעצם כאשר אדם נענה לצו המוסר או לערכים מוסריים, הוא בעצם נענה למשהו שנמצא מחוץ לו. לא הוא קובע מה מוסרי ומה לא מוסרי, וגם לא החברה. יכולה להיות חברה שלמה שמקבלת הסכמות אחרות, החברה הנאצית, ולכולם יש ביקורת עליה. והביקורת עליה זה לא בגלל שאני קיבלתי הסכמה אחרת. זה לא ביקורת. זה רק אולי להתגונן, כמו שאמרו קודם, כנגד דאש. אם יש לי ביקורת עליהם, פירוש הדבר שההסכמות שלהם, התוכן שלהם הוא לא מוסרי. אבל אם התוכן המוסרי זה רק אומר שהסכמנו, אז אי אפשר להגיד שההסכמות יש להם תוכן לא מוסרי. פשוט אוקסימורון. לכן ברור שיש איזשהו, כשאני מדבר על מוסר תקף, זה אומר שיש איזשהו קנה מידה אובייקטיבי. עכשיו מה? נגיד יותר מזה. התפיסה של קאנט, וגם אני מסכים איתו, זה שפעולה מוסרית זאת פעולה שנעשית מתוך מוטיבציה מוסרית. זאת אומרת, לא מספיק שתעשה דבר טוב, דבר שמוגדר כטוב על ידי תורת המוסר, אלא חשובה גם המוטיבציה שלך. זאת אומרת, אם המוטיבציה שלך היא עשייה טוב, אז אתה אדם מוסרי. אחרת אתה כבשה. כן? כמו למשל הכבשה החביב עליי של אמנון יצחק, שהרב שוחט כבשה, קם ב-4 בבוקר, מכסה אותה בטלית, וצועק, אוי, צדיק, צדיק נפטר, צדיק נפטר. כולם פותחים את החלונות, מתעוררים, 4 בבוקר. רואים את הצדיק הגדול והרב שמייבב שם ברחוב, כולם יוצאים ללוות את הצדיק לדרכו האחרונה, מגיעים לבית הקברות, ואז מורידים את הטלית, מכניסים את הצדיק לבור, ומגלים שזאת כבשה. אז הם רוצים להכניס את הרב לבור במקום הצדיק, אז הוא אומר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים. הוא באמת צדיק, הכבשה באמת צדיקה. למה צדיקה? אתם גם כן אומרים לי אותו דבר, אני נוזף בכם על זה שאתם לא עושים את מה שצריך. אתם אומרים לי, תראה, אנחנו לא גונבים, אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא מכים אף אחד. גם הכבשה לא גנבה, לא רצחה, לא הקטה אף אחד. היא צדיקה גמורה, בדיוק כמוכם, אז מה הבעיה? היא עומדת בכל הקריטריונים שלכם. והנקודה היא שבשביל להיות צדיק, לא מספיק שיהיה לך אופי טוב. זאת אומרת, אופי טוב זה אומר שאתה אדם טוב. צדיק או אדם מוסרי זה אדם שפועל על פי ערכים. זה אדם שעושה את הדברים בגלל שהערכים מחייבים. אז שימו לב, אני הולך כאן צעד אחד הלאה. לא רק שאני טוען שיש ריאליזם מוסרי, שיש ערכי מוסר בעולם האפלטוני, יש אידאות שקובעות מה מוסרי ומה לא מוסרי. אלא אני גם טוען שזה צריך ליטול חלק במוטיבציה של הפעולה המוסרית. וכשאני עושה פעולה מוסרית, אני צריך לראות מול העיניים את האידאות האלה ולהיות מחויב אליהן, לפעול על פיהן, כדי לממש אותן. אתם שמים לב לאפלטוניזם שאני מגיע אליו כאן. זאת אומרת, אני בעצם רואה איזושהי אידאה מול העיניים, ותפקידי זה ליישם אותה בעולם הזה. ממש האפלטוניות המזוויעה שתיאר פופר. ולכן, במובן הזה, אני באמת חושב שיש משהו מאוד עמוק באפלטוניות, שמי ששופך את התינוק עם המים, כמו שעשה גם הקומוניסט וגם פופר, מפספס משהו נורא גדול. כי בסוף בסוף, בלי אוטופיה, לא רק שאין לך איך לתקן את העולם, כי אין לך לאן לשאוף, אלא האוטופיה היא נוטלת חלק גם במוטיבציה שלך. כשאתה עושה את הדברים, אתה צריך לעשות אותם מתוך המוטיבציה המוסרית. אחרת, גם אם אתה עושה כל חייך דברים טובים, אם זה סתם הטבע שלך, אז זאת לא פעולה מוסרית. אתה אדם טוב, אבל פעולה מוסרית זה פעולה של הכרעה מודעת מתוך מחויבות לערכים שלא אני קבעתי אותם. זה נקרא להיות אדם מוסרי. בלי קשר ליהדות אגב או לדעת, זה הגדרה של אדם מוסרי בעיניי. עכשיו, למשל אותו דבר, הרמב״ם בסוף פרק שמיני בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב גר תושב שמקיים את המצוות מתוך הכרי הדעת, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה זאת אומרת? כאשר אתה מקיים את המצוות, ושימו לב, מדובר בשבע המצוות בני נוח של הגר, זאת אומרת, זה בעצם המוסר, לגר תושב. זה בעצם עקרונות בגדול, רובם, עקרונות מוסריים. כשאתה מקיים את העקרונות המוסריים בגלל הכרי הדעת, כי כך נראה לך נכון, אז אתה לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. במילים שלי אני אומר, יש לזה ערך, אבל אין לזה ערך דתי. ערך דתי יש רק למצווה שנעשית מתוך מחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא, ציווי של אלוקים. זאת אומרת, אחרת אתה יכול לעשות את כל המצוות, להניח תפילין ברחוב כשחבדניקים עוצרים אותך, לא קיימת מצוות תפילין. אם אתה חוזר בתשובה בצהריים, אתה צריך להניח תפילין שוב, כי לא יצאת ידי חובה היום. לא הנחת מצווה, זה לא קיימת מצוות תפילין, מימיך. גם אם כל בוקר עצרו אותך חבדניקים והניחו לך תפילין. אלא אם כן, אתה מניח תפילין כי אתה מבין שזאת מצווה ואתה עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. רק משום מה בלי החבדניקים לא היית עושה את זה, אני לא יודע. אם יש מישהו כזה, אז זאת כן מצווה מבחינתו. אבל אם אתה עוצר מישהו ומניח את זה, לא יודע מה, כי הזדהות עם הפולקלור היהודי, או כדי לנפנף את החבדניקים שיפסיקו להציק לו, אז הוא לא קיים מצוות תפילין. זה תכתובת מאוד מעניינת בין רבי יצחק קוטנר לבין הרבי מלובביץ' על העניין הזה. רבי יצחק קוטנר ייצג את התפיסה שאני מדבר עליה כאן. הוא אומר שמה שהחבדניקים עושים הוא חסר ערך. טוב, לא יודע אם זה חסר ערך, כי יש אנשים שעושים את זה כן כמצווה, אבל בגדול, אני מדבר בה, נגיד אם אתה תפסת מישהו שלא מחויב להלכה, הוא יכול להאמין באלוקים. אם הוא לא מחויב להלכה, אם הוא לא מחויב לזה שיש מצוות תפילין, הוא לא קיים מצוות תפילין. אז במובן הזה, המושג מצווה, בהקשר הדתי, הוא אותו מושג כמו מעשה מוסרי בהקשר המוסרי. לא מספיק שאתה עושה את הדבר הנכון. אתה צריך לעשות אותו מהנימוק הנכון, או מהמוטיבציה הנכונה. ואת הדבר המוסרי אתה צריך לעשות בגלל המחויבות לצו המוסר. ואת הדבר הדתי אתה צריך לעשות מתוך מחויבות לצו השם שניתן בסיני, כמו שהרמב״ם כותב שם. ולכן, ופה שימו לב, זה כבר צעד אחד הלאה, מעבר לריאליזם המוסרי כשלעצמו. הריאליזם המוסרי או הריאליזם הדתי כשלעצמם, בעצם אומרים שיש איזשהן אידאות אפלטוניות, של מה נכון לעשות, נכון מוסרית או נכון הלכתית, תורנית וכדומה. אבל אני טוען שלא מספיק שאתה מציית לדברים האלה, אלא אתה צריך לעשות את זה מתוך מחויבות לציית לדברים האלה. וזאת צריכה להיות המוטיבציה כשאתה עושה את הדברים האלה. ולכן, אני חושב שהכותב האחד של הפלטוניות הרכה, עד כאן עשיתי חצי דרך. בעצם מה שרציתי להראות, זה שאסור לזרוק את התינוק עם המים. זאת אומרת, כן, צריכה להיות אוטופיה או אידאה אפלטונית שהמטרה שלך זה לנסות וליישם אותה בעולם. כך מתקנים את העולם, כך יש ערך למעשים, אין ערך למעשים אם אין משהו חיצוני, אובייקטיבי, שנותן למעשה הזה ערך. הערך של המעשים לא יכול להיות ערך סובייקטיבי שבא מתוכך. זה כמו הביקורת שיש לי על האדם מחפש משמעות, כן, של ויקטור פרנקל, אז גם שמה, פסיכולוגים מתייחסים לזה כאיזשהו סוג של מהלך בעל ערך תרפויטי. זאת אומרת, אם תמצא לעצמך משמעות בחיים שלך, במה שאתה עושה, אז אתה תהיה יותר בריא פסיכולוגית. יכול להיות שזה נכון, זה צריך לבדוק עובדתית בכלים פסיכולוגיים. אבל זה לא נקרא משמעות. זה נקרא בן אדם שמכניס עצמו להזיה. משמעות חייבת להינתן על ידי גורם חיצוני אובייקטיבי שאומר מה שאתה עושה, יש לו ערך. צריכה להיות איזושהי אידאה אפלטונית שמולה אתה נמדד. ואם אתה מקדם אותה, אז למעשה שלך יש ערך. ואם אתה נגדה, אז למעשה שלך יש ערך שלילי. חייב להיות איזשהו קנה מידה אובייקטיבי שנותן למעשה ערך, ועל זה אסור לוותר. זאת אומרת, על האפלטוניות הזאת שאומרת, יש ריאליים, אובייקטיביים, בעולם האידאות, שאמורים להנחות אותי במה לעשות ומה לא לעשות. ובמובן הזה, עם כל הסכנות שפופר מתאר, אני חושב שלוותר על זה, זה לוותר על משמעות שיש לנו בחיים ובמעשים שלנו בכלל. עכשיו צריך להגיע לצד השני ולשאול את עצמנו, אוקיי, אז איפה הרך? עד כאן הגעתי לאפלטוניות, אבל למה היא צריכה להיות רכה ואיך זה מסתדר, זה שהיא רכה?
הרב, הריאליזם המוסרי הזה, אם נניח, כשאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, נניח שזה היינו מתכוונים ברצינות, שבאמת כל רגע זה מציאות חדשה. ואי אפשר להשוות אותה אחד לאחד למה שהיה. כל הכינויים והביטויים שנתנו לדברים, הם נומינליים, הם לא נכונים לכל דבר. וכל מציאות היא אחרת, כל סיטואציה היא שונה. אז בעצם כל התוקף של מה שאנוך אומר על, 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 על עובדות, עובדות, גם אם היו נכונות במובן הזה שהן קשורות ונובעות מהמציאות, אבל גם מציאות היא כל רגע שונה, אז כל המשמעות של האחזות באיזשהו עובדות מוסריות, קצת מאבדת את תוכפה.
אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותה נקודה. ושוב ושוב לאותה נקודה. אתה חוזר לזה שהעובדות המוסריות משתנות עם הזמן, למרות שיש, גם אם יש עובדות מוסריות. ואני חוזר לזה שאני חושב שלא, ואמרתי, אני אגיע לזה. אני פשוט נמצא עכשיו באמצע הדרך. אני חושב שבאופן עקרוני לא. אתם לא משתנות. אבל כן יש מקום, עדיין יש מקום להתחשבות במה שקורה בעולם, גם אם העובדות הן עובדות קשיחות. אבל אני מתכוון, זה ההגדרה של האפלטוניות הרכה, שעליה אני מדבר. אז אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אנחנו נעשה את זה שלב שלב. טוב, עוד הערות או שאלות?
אני עדיין סבור שמוסר זה בעצם הסכמה, נכון, לא כל אחד יכול להמציא מוסר לעצמו, אבל אם יש הסכמה רחבה של כל הבני אנוש, שככה ראוי להתנהג, אחרת איש את אחיו בלעו, וכל הסיבות הזה. אז זה המוסר. כך למשל, הנושא הזה של עבדות, או כל זה, אנחנו, השאלה אם זה הדברים שמתקדמים, או שמשתנים כמו אופנה, היום ככה מחר זה. אז לכאורה, אנחנו רואים כמובן מאליו שסילוק העבדות זה בעצם התקדמות. אבל למה לא נחשוב שזה תפיסה עכשווית? למשל, מחר יכולים להחליט שמה פתאום שבבחירות יהיה כל שווה לכולם? הרי כולנו מסכימים שיש חכמים יותר ויש טיפשים יותר. למה שניתן לטיפש להחליט על גורלנו? לא יותר הגיוני שרק החכמים יקבעו וכולי. כלומר, אז זה שהיום יש שוויון, מי אמר שזה אידיאל נכון? אולי זה לא, מחר יכולים להחליט, לא, אנחנו ניתן לחכמים לנהל אותנו.
לגבי שלטון החכמים של אפלטון, אז יש לי על זה שיעורים, אני מניח ששמעת כבר או לא, אבל בכל אופן דיברתי על זה וכתבתי על זה הרבה. יש היגיון רב בלתת לחכמים לנהל אותנו, אבל זה היגיון לא נכון. זה היגיון לא נכון במובן המוסרי, אבל זה סוגיה אחרת, אני לא אכנס אליה כאן, אני אענה לך לשאלה עצמה. היתרון שיש במבחן התרד או בסוגי הטיעונים האלה, שאני קורא להם טיעונים חושפים, זה שאני לא בא לשכנע אותך בשום דבר. אני בא לתת לך כלים כדי שתבדוק את עצמך איפה אתה עומד. עכשיו, אם אתה עצמך מגחך על האמירה שלי לגבי שיעבוד של שחורים, בדיוק כמו על אכילת תרד, אז אתה באמת רלטיביסט מוסרי. לא שכנעתי אותך. אם אתה לא מגחך, אז עזרתי לך לגלות שלמרות שאתה חושב שאתה רלטיביסט, אתה לא. אוקיי? זה הכל. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך איפה אתה עומד. זה לא שאני עכשיו הבאתי טיעון לטובת הריאליזם המוסרי. לא הבאתי. הבאתי כלי דיאגנוסטי שכל בן אדם צריך להשתמש בו לגבי עצמו ולגלות האם הוא ריאליסט מוסרי או לא. אני חושב שמניסיוני, שהרבה מאוד אנשים הם ריאליסטים מוסריים, גם כאלה שלא חושבים שהם כאלה. זאת אומרת, גם כאלה שחושבים שמבחינתם זה כמו טעם וריח, זה מוסכמה, פעם היה נהוג לשעבד שחורים, היום לא נהוג לשעבד שחורים, זה הכל מוסכמות. אז אני אומר לבן אדם, תשמע, תפעיל את מבחן התרד על זה, ותבדוק את עצמך. אם באמת אתה צוחק כמו עם התרד, אז בסדר גמור, אז אתה באמת, אז זאת מסקנתך. אבל אם לא, אז דע לך שאתה חי בטעות. זאת אומרת, שאתה באמת, לא באמת חושב שזה כמו אהבה לתרד. זה הכל. עכשיו אתה צריך לבדוק את עצמך. אם אתה בדקת והגעת למסקנה כזאת, אז בסדר, אז אנחנו כנראה לא מסכימים. אבל זה לא טיעון שאמור לשנות אותך, אלא אמור לעזור לך לגלות איפה אתה כבר נמצא. זה הטענה. בסדר? אז אם אתה חושב ש... אם אתה מתייחס לאותו דבר כמו תרד, אז אתה באמת לא נמצא במקום שאני נמצא. אז אנחנו רואים דברים אחרת. אז מבחינתך מוסר הוא מוסכמה, ומבחינתי מוסר הוא אובייקטיבי.
לא מתווכח על התרד, אני רק שואל, האם ייתכן מצב שבאתי...
זה ייתכן, אז לכן אני אומר לך, תבדוק.
תחליטו שהמוסרי יותר, שהחכמים...
אני עונה, ייתכן, ולכן אני מציע לך, בוא תבדוק, האם אתה חושב שהדבר הייתכן הזה הוא אכן הנכון או לא נכון, תבדוק את עצמך. אז אם אתה מעביר את מבחן התרד, אתה יכול לבדוק מה דעתך לגבי הדבר הזה, הוא ייתכן, הכל ייתכן, ברור. עכשיו אני שואל, אבל מה אני חושב, לא מה ייתכן, ייתכנו המון דברים. שאלה מה אני חושב. הכלי הזה עוזר לי לגבש את העמדה של, או להבין מה אני חושב. זה הכל. אני למשל ריאליסט מוסרי. אתה תבדוק את עצמך ותגיע למסקנות שלך. איפה אתה עומד? אני לא יודע. טוב.
הרי אפשר שאלה?
כן.
לא, אני בזום. רציתי לשאול, מטריאליזם הוא סותר בהכרח אפלטוניות? כלומר, אדם שמחזיק בעמדה מטריאליסטית, אז...
אני חושב שזאת שאלה של הגדרה קצת. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיגיד אני מטריאליסט, אבל בעולם האידאות יכולות להיות גם קיימות דברים שהם לא מטריאליים. בסדר, זו לא סתירה. יכול להיות עמדה כזאת, לכן זה סמנטיקה. תשאל את המטריאליסט במה הוא מאמין. אם הוא חושב שכן, אז כן, לא, אז לא. אין פה משהו שאני יכול להכריח אותו לקבל אם הוא מטריאליסט. כמובן, אפשר לשאול אותו, אם אתה מאמין בקיומן של אידאות, למה אתה לא מאמין בקיומו של אלוקים או בקיומה של נשמה? אז יכול להיות שיש לו הסברים למה הוא לא מאמין, אני לא יודע.
אוקיי. ולגבי העמדה, מה שדיברנו מקודם, שאדם שפועל מתוך עקרונות מוסריים, מתוך ערכים מוסריים, ולא מתוך סתם כי הוא אדם טוב. נניח אדם שהוא... כאילו רציתי להעמיד את זה לאיזשהו מבחן כדי להבין את המציאות. נגיד, מישהו אומר אמת, למרות שזה לא נוח לו, שם אותו בעמדה מביכה, הוא צריך להודות על משהו, זה בהכרח מעיד שזה נעשה מטופל.
לא. לא? זאת אומרת, יכול להיות שיש לו אספקט אחר שמבחינתו זה יותר נוח. הוא לא ירגיש טוב אחרי שהוא ישקר, נגיד. הוא מעדיף את להימלט מההרגשה הרעה העתידית, ומוכן לשלם על זה בהרגשה רעה עכשווית. אז ברמת עקרונית זה לא מוכיח. בן אדם יכול לבדוק את עצמו או להתרשם בצורות כאלה או אחרות, אבל אין פה אינדיקציות ברורות. גם אדם שמשלם מחירים יכול להיות שהוא עושה את זה מתוך אינטרס.
אז כאילו, מה השאלה הממוקדת שאדם צריך לבחון את עצמו? האם הוא עושה את זה?
באמת בגלל האינטרס או בגלל שהוא חושב שזה נכון. אין לי אינדיקציות שלפיין אתה תוכל להכריע את השאלה, אבל השאלה היא שאלה מוגדרת.
אוקיי, כלומר, אם אתה חושב שזה נכון,
בעיקר על עצמך, על אחרים...
אני לא צריך לנסח את זה במושגים.
אפשר להעריך גם אצל אחרים, האם זה בא משם או משם, אבל זאת הערכה ששווה ככל הערכה אחרת.
כן, התכוונתי שאני לא צריך לעשות את השאלה הזאת אם ניגע לאיזה מושגים אפלטוניים. האם אני צריך לשאול את עצמי, האם יש קיים איזשהו ערך?
לא, זה, על השאלה הזאת אני חושב שקשה לענות. אם אתה מוצא בתוכך מחויבות לאיזשהו ערך אובייקטיבי ולא בגלל אינטרס כזה או אחר, אתה כנראה ריאליסט אפלטוני, אבל אתה לא שואל את זה ישירות, האם אני רואה אידאות. אלא התחושה בתוכך או ההבנה בתוכך היא האינדיקציה אם אתה אפלטוני או לא. טוב, אני כבר לצאת, אז אני מבקש מחילה. בסדר?
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.